שלום וברכה לכולם, ערב טוב. למדנו אתמול את הסוגיה בדף ה' שמבהירה מה מיוחד בכל אחד מארבעת אבות הנזיקין, וראינו שמסקנת הסוגיה שבעצם אבות הנזיקין נזכרו להלכותיהם, או ליתר דיוק לפטורים שיש בהם. הזכרנו את המסקנה של הגריז מן הסוגיה ומה שיש להסתייג ממנה, אבל על כל פנים בסופו של דבר הוזכרו ארבעה אבות נזיקין, כאשר סימה המשנה וקבעה שישנו צד שווה בכולם. הצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך, דהיינו על אף ההבדלים שיש בין ארבעת האבות, סוף כל סוף דרכן להזיק ושמירתן עליך. ועל זה שואלת הגמרא, בנקודה שבעצרנו את מוד, דף עמוד א' למעלה, הצד השווה שבהן לעיתוי אימי. כלומר, מה למדנו מאותו משפט מסכם? אחרי שכבר מנינו את ארבעת האבות, וכל אחד ואחד מהם על הלכותיו, אז מה יש עוד להוסיף, מה עוד יש לחדש, לאור הצד השווה שבין אבות הנזיקין? ובעצם כל הסוגיה שנראה הערב, לא סוגיה ארוכה, עוסקת בארבע אפשרויות, מה עוד אפשר ללמוד מן הביטוי הזה, הצד השווה שבהם. תשובה ראשונה, לעיתוי אימי, אומרת הגמרא, אמר אביי, לעיתוי, וכבר ראינו את המקרה, אבנו, סכינו ומסעו, שיניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. כלומר, אדם מניח איזשהו חפץ על הגג, כנראה בצורה לא מספיק אחראית ולא מספיק מאובטחת, ואז באה רוח והעיפה את אותו חפץ. במצב כזה, אדם חייב על הנזיקין שנגרמו כתוצאה מן החפץ שלו שלא נשמר כהלכה, ואם כן, החיוב הזה באבנו סכינו ומסעו, הוא נלמד מן הצד השווה שבין אבות הנזיקין. שואלת הגמרא, היחידה, אי בהדדה כאז לי כמזגי, היינו אש. כלומר, אם באה רוח וסחפה את אותה אבן מן הגג, והאבן במעוף שלה, המעופה של האבן באה ופגעה במישהו, אז זה ממש נזקי אש. מדוע? מה ישנה אש? מה המאפיין הייחודי של אש? דכוח אחר מעורב בו. כלומר, יש כאן כוח אחר שמוליך את האש קדימה. אדם הבעיר אש בתוך שלו, ואז באה הרוח וסחפה את האש למקום אחר, ואף על פי כן ממונך ושמירתו עליך. כלומר, היות שאתה הבערת את האש, אתה נושא באחריות, למרות שיש כוח אחר מעורב בו. ובכן, הנהנה מאותה רוח שסחפה את האבן מן הגג, כוח אחר מעורב בהן. כלומר, זה נכון, לא אתה הזקת במו ידיך, אלא הרוח סחפה את האבן שלך, ובכל זאת היינו צריכים לומר, בדיוק בנזקי אש רגילים, שהאבן הזו היא ממונך, וממילא שמורתו עליך. ולכן אבנו סכינו ומסעו שהניחן בראש גגו, והזיקו תוך כדי מעופם, הדבר הזה הוא נזקי אש לכל דבר ועניין. אמנם, ושוב, לא נוכל להאריך עכשיו בלמדנות, אבל לכאורה היה מקום לחלק בין ההלכה הזו, בין אבנו סכינו ומסעו לבין אש, שכן כל ילד, כל הורים חייבים ללמד ילד לא לשחק באש. אש זה דבר מסוכן. וברגע שאדם מבעיר אש בתוך שלו, הוא בעצם יוצר מזיק. נכון, כרגע המזיק הזה שמור, והרוח היא זו שבאה וסחפה את האש למקום אחר, אבל בעצם מה שהרוח עשתה כאן, היא רק הוליכה את המזיק. אני יצרתי את המזיק בתוך שלי, הרוח רק סחפה את המזיק למקום אחר, אבל אני יצרתי את הנזק, אני הבערתי את האש. מה שאין כן אבן או סכין שהונחו, גם באופן לא בטיחותי, אבל הונחו בראש הגג, ובאה הרוח וסחפה אותם, אבן זה לא חפצה דמזיק. סכין זה לא חפצה דמזיק. וכשבאה הרוח וסחפה אותם, הרוח לא רק העבירה נזק מנקודה אחת לנקודה אחרת, הרוח ממש יצרה את המזיק. הרוח יצרה את התקלה, עד עכשיו הייתה רק אבן, ועכשיו באה הרוח ואת האבן הזאת הפכה להיות, האבן הזאת הפכה בעצם להיות משהו מסוכן. כלפי מה הדברים אמורים, לכאורה זו נראית חלוקה דקה, מה לי אם הרוח יצרה את המזיק? ומה לי אם הרוח רק העבירה את המזיק ממקום למקום? אז כמו שאמרתי, זו נקודה למדנית עמוקה, הנפקמין על התפיסה הזאת קשורה לדיון גדול של רב חיים, דווקא לא בהלכות נזקי ממון, אלא בהלכות שכנים, לגבי השאלה הגדולה שעוד נדבר עליה, שאלת אישו משום ממונו ואישו משום חיציו. אז עוד נגיע בדף כ"ב לסוגיה ולא נקדים את המאוחר, אבל רק נזכיר שיש דיון שלם שם בגמרא, כיצד בדיוק תופסים את נזקי אש. כאשר יש מקום לומר שאישו משום חיציו, כלומר ברגע שאדם הבעיר אש במקום אחד, אף על פי שהרוח סחפה את האש למקום אחר, סוף כל סוף אישו משום חיציו. אפשר לראות את זה כאילו האדם הזיק במו ידיו. את זה אפשר לומר אם אכן נפרש, כמו שהזכרתי מקודם, שהאדם הוא זה שיצר את המזיק, והרוח רק לקחה את המזיק למקום אחר. אבל אם נאמר שאצלנו הרוח לא רק מניידת את המזיק ממקום למקום, הרוח היא זאת שיוצרת את הנזק, אז אפשר לומר שפה אי אפשר, פה אי אפשר לומר שאישו משום חיצה. פה זה ודאי יהיה משום המונו. הדברים האלה מפורשים בשיטה מקובצת, לאלן בדף נונבב, בשם הרעה. כותב שם הרעה, הוא מסתדר נמי. דאבנו סכינו ומסעו שניחם בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, חשבינה להו תולדה דאש, ליקה למחשבינו חיצה ולממונו. כלומר, במקרה קלאסי של נזקי אש, אדם יצר את הנזק במו ידיו, הרוח נשאה את האש למקום אחר, ועל זה אפשר לומר אישו משום חיצה. לעומת זאת, כאשר אבנו סכינו ומסעו עפו מהגג, פה זה לכל היותר אישו משום ממונו. אבל אי אפשר לראות בזה מעשה ישיר של האדם. אז כן, אני אומר שוב, דבר פלפול, אבל דבר פלפול מעניין בשאלה למה כל כך ברור לגמרא שאבנו סכינו ומסעו שעפו מראש גגו, זה ממש נזקי אש. טוב, אבל סוף כל סוף, לא יכול להיות שזה נלמד מן הצד השווה. כי כמו שכבר ראינו, לכל אב במשנה, לכל אב נזיקין, יש גם תולדות. ואם ככה, אבנו סכינו ומסעו שהזיקו תוך כדי הליכתם, זה ממש תולדה דאש. זה אש לכל דבר בעניין. ואלה ממשיכה הגמרא ואומרת, בתר דנייכה. כלומר, אבן הייתה על הגג, באה רוח והעיף אותה, אבל עכשיו האבן עומדת כאבן שאין לה הופכין באמצע רשות הרבים. ואלה בתר דנייכה. אומרת הגמרא, נו, אז איזה אב נזיקין זה? הנה, אפקירינו. אם הוא מפקיר את האבן ולא מתכוון לשוב ולזכות בה, בין לרב ובין לשמואל, שגם כאן לא נקדים את המאוחר בסוגיה להלן בפרק השלישי, בין לרב ובין לשמואל היינו בור. אז זה ממש בור. יש חפץ שלי, אני הפקרתי אותו, כרגע הוא לא שלי, אבל הוא נמצא ברשות הרבים, ואתה לא אמור להפקיר חפצים ברשות הרבים. זה בדיוק המשמעות של נזקי בור, הרי גם הבור לא שייך לך. אתה חפרת בקרקע רשות הרבים, קרקע רשות הרבים, מי שמך, מי נתן לך לחפור שם? כלומר, הבור לא לגמרי שלך. ובכל זאת אתה חייב באחריותו. ואם כן, גם כאן, אם הפקיר אותם, זה ממש נזקי בור. אז שוב, לא צריך הצד השווה שבהם. זה בור ממש. ואלא בתר דנייכה, אידי הפקירינו בין לרב ובין לשמואל, היינו בור. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק, וממונך ושמירתן עליך, הנהנה מתחילת עשייתן לנזק, מהרגע שהם התייצבו ברשות הרבים, שהם עפו לרשות הרבים, וממונך ושמירתן עליך. ולכן, אם זה תוך כדי מעופתם, זה ממש נזקי אש. אם זה אחרי שנחו והפקיר אותם, זה ממש נזקי בור. אלא אומרת הגמרא, דלא הפקירינו. כנראה מדובר על אבנו סכינו ומסעו, שעפו מראש הגג והוא לא הפקיר אותם, וגם זו מחלוקת שם בין רב ולשמואל, אז מדין מה מחייבים אותם. לפי רב, במצב כזה כולם משורו למדנו. כלומר, לפי רב, צריך לגייס כאן גם את נזקי שור. נזקי שור שאומרים שזה ממונך, והוא שלך ויש לך אחריות עליו. אז לפי רב, באמת מובן למה זה הצד השווה, כי אבנו סכינו ומסעו, שעפו לרשות הרבים, ולא הפקיר אותם, זה לא לגמרי בור, כי בור זה הפקר. זה לא לגמרי שור, כי שור הולך ומזיק. אבל זה משהו באמצע, או במילים אחרות, לפי רב, באמת נדרש כאן איזשהו צד שווה. אז זה לדעת רב. אבל שמואל בסוגיה שם, אני קורא שוב בגמרא, אומרת הגמרא, אלא דלא הפקרינו, לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו, היינו בו. כלומר, לדעת שמואל, אפילו אם הוא לא הפקיר את אותה אבן שעפה לרשות הרבים, עדיין צריך להגדיר את זה כנזקי בור. אז שוב, למה צריך הצד השווה? זה ממש תולדה דבור. אומרת הגמרא, לעולם דאפקירינו, ודאי מדובר שהאבן הזאת התעופפה לרשות הרבים, והוא גם הפקיר אותה. נו, אז אמרת שאם הוא הפקיר אותה בין לרב ובין לשמואל זה בור, מה החידוש? אומרת הגמרא, ולא דמו לבור. מה לבור? שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בהני שכוח אחר מעורב בהן. כמו שהסברנו מקודם, מה שמיוחד באבנו סכינו ומסעו, זה שאני לא ממש יצרתי את התקלה, אני רק שמתי את האבן על הגג. ואז באה רוח והעיפה אותה. אז הרוח הייתה כאן חלק מיצירת התקלה, זה לא דומה לבור, שבו אני במו ידי חפרתי את הבור ויצרתי את הנזק. ולכן, מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו? תאמר בהני שכוח אחר מעורב בהן, אם ככה אז אש תוכיח. מה לאש שכן דרכו ללכו להזיק, והאש באמת יכולה להתפשט. כאן, ברגע אבן הזאת זרוקה ברשות הרבים, ולא יכולה להתגלגל למקום אחר. אז בור תוכיח. וממילא חזר הדין, לא ריזה כי ריזה, ולא ריזה כי ריזה, הצד השווה שבהן, שממונך ושמירתן עליך. ולכן, לפי אביי, המשנה באה לחדש, הצד השווה שבהן, אבנו סכינו ומסעו, שאף הוא מראש הגג, ובאמת הפקיר אותם, ואף על פי שהוא הפקיר אותם, ונידונים כבור, הם עדיין לא לגמרי דומים לבור. כי בור תחילת, בור כוח אחר מעורב בו, ולהם אין כוח אחר מעורב בהם. ולכן צריך ללמוד אותם בצד השווה שבין אש לבין בור. עד כאן הצעה הראשונה. רבא אמר, קצת דומה לדבריו של אביי, להטויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. מה זה אומר בור המתגלגל? זה אומר שאני באמת זרקתי אבן ברשות הרבים, והאבן הזאת לא גרמה נזק לאף אחד. אבל הלך שם מישהו, או שהלכו שם בעלי חיים, ואז בטעות נתנו מכה על האבן, והאבן הלכה והתגלגלה, הלכה והתגלגלה, ועכשיו האבן כבר ניצבת במקום אסטרטגי באמצע רשות הרבים, והלכה ופגעה במישהו. וגם כאן אפשר לחייב על התקלה. רבא אמר לי, איתוי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה. אומרת הגמרא היחידה, משוב אותה שאלה, אידי הפקירינו, אם הוא באמת הפקיר את אותו, בור המתגלגל, את אותה אבן לרשות הרבים, אז בין הרב ובין לשמואל היינו בור, אז זה נזקי בור לכל דבר. מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק ושמירתו עליך? הנינה מתחילת עשייתן לנזק, מרגע שנמצאים באמצע רשות הרבים, הם עלולים להזיק ושמירתן עליך. אלא מדובר על מצב שלא הפקיר אותם, אבל גם אם לא הפקיר אותם, ואז שוב, לרב אנחנו צריכים ללמוד גם מישור, אבל לשמואל דאמר, כולם מבורו למדנו, היינו בור, ושוב עונה הגמרא את אותה תשובה. לעולם דאפקירים, באמת הפקיר אותם את אותו בור המתגלגל. ובכל זאת לדמי לבור, מה לבור שכן מעשיו גרמו לו? אני חפרתי את הבור כאן, באמצע רשות הרבים, ועכשיו הבור הזה גרם לנזק, תאמר בהני, שאין מעשיו גרמו לו. כלומר, לא אני שמתי שם את האבן. אני שמתי את האבן בפינה אחת, ואז רגלי אדם ורגלי בהמה הלכו וגלגלו את האבן לנקודה אחרת. אז אתה לא יכול להאשים אותי? זה לא אחריות שלי? תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו. ואם ככה, שור יוכיח. שגם בשור, אני שמתי אותו בנקודה אחת, והוא הלך בסוף לנקודה אחרת. מה לשור, שכן דרכו ללכו להזיק? שור באמת זה כל מהותו, שהוא הולך ממקום למקום. אבל כאן מדובר על אבן. איך האבן הזאת? האבן הזאת לא יכולה ללכת בעצמה. זה רגלי אדם ורגלי בהמה גלגלו אותה. לכן זה לא דומה לשור שדרכו ללכו להזיק. טוב, אבל אם ככה בור תוכיח. וממילא חזר הדין, לא ריזה כי ריזה ולא ריזה כי ריזה, הצד השווה שבהן, שבאמת דרכן להזיק, ושמירתן עליך, ולכן חייבים גם על בור המתגלגל. הערה אחת, ושוב אנחנו לא יכולים להרחיב, אבל רק כמראה מקום, לדיון שיש כאן ברשי ובעיקר בתוספות, בדפוו עמוד א', לגבי ההלכה הזו של בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, גם רשי וגם תוספות גרסו כאן, כמו בקטע הבא בגמרה, שהגמרה מלכתחילה אומרת שבור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, אם בהדה דאזלי כמזקי, כלומר אם אדם הלך ברשות הרבים, ונתן מכה עם הרגל איזושהי אבן, והאבן התעופפה למקום וגרמה נזק, אם באמת זה המצב, גורסים תוספות וגורס גם רשי, אז מדובר על כוחו, מדובר על אדם המזיק. אבל רשי מוחק את הגרסה הזאת. בפני רשי זה היה כתוב, ורשי אומר שצריך למחוק את זה, ולכן באמת בגמרה כמו שהיא כתובה לפנינו, הדבר הזה לא כתוב. למה רשי אומר שצריך למחוק את זה? כי רשי אומר זה לא נכון. אדם ראובן זרק אבן ברשות הרבים. יוצא שמעון מביתו והולך, ותוך כדי הליכה נותן בעיטה לאבן הזאת שזרק שמעון, הולך שמעון מביתו ונותן בטעות בעיטה לאבן שזרק ראובן, ועכשיו האבן הזאת הלכה וגרמה נזק. אז מי חייב? ראובן או שמעון? אז שוב, לפי הגרסה שהייתה כתובה בפני רשי ותוספות, ברור ששמעון חייב. אם בהדי דקאז להיקמז, כי אם האבן הזאת הזיקה מכוח הבעיטה הזאת ששמעון בטעות נתן לה, אז זה כוחו של שמעון והוא המזיק. כך כתוב לפני רשי ותוספות. רשי מוחק את זה ואומר זה לא נכון. כתוב בגמרא להלן בדף כף זין, אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. כלומר, איך אתה יכול לחייב את שמעון? הוא אומר, סליחה, אני בסך הכל יצאתי מהבית, הלכתי, זה אשמתו של ראובן שזורק על חפצים. ראובן מצידו יבוא ויגיד, מה, איך אתה יכול לחייב אותי? אני זרקתי את זה בפינה אחת, שמעון בעט את זה לפינה אחר. ולכן אומר רשי, דיני אדם המזיק לא שייכים כאן. לא בראובן ולא בשמעון, צריך למחוק את הגרסה בגמרא. והתוספות חולקים על רשי. והתוספות אומרים, מה פתאום לא צריך למחוק את הגרסה? ומה שכתוב כאן זה נכון. כי אם באמת ראובן זרק אבן ברשות הרבים, הוא בא שמעון ונתקל או בעט או העיף את האבן הזאת למקום אחר, שמעון חייב מדין אדם המזיק. ושמה יבוא שמעון ויגיד, מה אתה רוצה ממני? אני לא זרקתי את זה שמה. זו אינה טענת פטור בדיני אדם המזיק. עד כדי כך שהתוספות משווים את זה למצב שבו ראובן בא וחפר בור ברשות הרבים, ואז בא שמעון ודחף את השור של לוי לתוך הבור של ראובן. מי חייב על הנזק? בא שמעון ואומר, מה אתה רוצה ממני? אם ראובן לא היה חופר את הבור, אז לא היה קורא לשור שום דבר. ראובן מצידו אומר, כן, אני חפרתי בור, אבל אני לא דחפתי לשם את השור, זה שמעון דחף לשם את השור. אז מי חייב? אז התוספות באמת מתלבטים בנקודה הזאת, אבל עיקר העניין, אומרים תוספות, זה שראובן זרק אבן ברשות הרבים, אם אתה שמעון אחר כך באת ובעטת באבן הזאת, זו עוד לא סיבה לפתור אותך. כי ראובן זרק שם את האבן, כי אתה סוף כל סוף זה שגרמת את הנזק. ואם כן, רק, שוב, אני אומר, הרחתי יותר ממה שתכננתי, אבל רק לזכור את התוספות כאן, דף ו עמוד א', שהוא תוספות מאוד יסודי בדיני אדם המזיק. ובשאלה מתי אדם יכול לבוא ולומר, נכון, אני מודע לזה שגרמתי נזק, אבל הנזק לא לגמרי באשמתי. אלמלא התנאים הנלווים שייצר חברי, לא היה נגרם כאן בכלל נזק. עוד דוגמה שהתוספות נותנים, זה ראובן הדליק אש, ואז בא שמעון, ושרף תלית באש שהדליק ראובן. אז בא שמעון ואומר, מה אתם רוצים ממני? זה ראובן הדליק את האש, לא אני. נו בסדר, ראובן הדליק את האש, אבל אתה זרקת משהו לתוך אותה אש, אז ברור שאתה זה שחיה. אז כאמור, זו ההתלבטות של התוספות עד היכן דיני אדם המזיק. אז כאמור, כל זה רק לגבי הדיני אדם המזיק בבור המתגלגל, שורה התחתונה בגמרא שוודאי לא מדובר על מצב שהבור המתגלגל הזה הזיק תוך כדי הליכה, אלא שהונח במקומו, ובאמת הוא גם מופקר שם, ולכן זה ודאי דיני בור, ואף על פי כן, זה לא דומה לבור רגיל, משום שלא בדיוק מעשיו גרמו לו, לא מי שזרק שם את האבן מראש הוא זה שחפר את הבור, אלא האבן שהוא זרק הלכה והתגלגלה, ובכל זאת אנחנו מחייבים. עד כאן דבריו של רבא. הצד השווה לאביי ולרבא, זה שהם באמת לוקחים פרפרזה, לוקחים סוג של דיני בור. אבנוס, הכינור, מסעו שנפלו, ועכשיו הם ברשות הרבים וזה בור. או אני זרקתי אבן ברשות הרבים, והתגלגלה ברגלי אדם ורגלי בהמה, ועכשיו הפכה להיות בור. כלומר, שניהם לוקחים את העניין של הצד השווה שבהן, למשהו שבוודאי קשור לעולם הזה של דיני בור. האם באמת אבנוס הכינור מסעו שנמצאים ברשות הרבים, או בור המתגלגל שעליו דיבר רב, האם באמת מדובר על נזקי בור, או שמדובר על איזשהו אב נזיקין חדש, שנלמד מן הצד השווה שבהם? כל האחרונים כאן מצטטים את הראש שהתלבט בדבר. כותב הראש כאן בסוגיה שלנו, ויש מן הגדולים שכתבו, דלא מחייב אלא מה שמחייב בי שניהם, ופתירי מנזקי כלים ומיטת אדם כמו בור, ומתאמון כמו באש. הראש מדבר על הדוגמה הקודמת בגמרה של אביי, של אבנוס הכינור מסעו שניחן בראש גגוף, איך למדנו אותה? מהצד השווה שבין בור לבין אש. מה דרכה של אש, מה דרכו של בור? במקרה של אביי ראינו מקודם שאש דרכה ללך ולהזיק, ולכן זה לא לגמרי דומה לאבנוס הכינור מסעו, לעומת זאת בור אין כוח אחר מעורב בו וכאן כוח אחר מעורב בו, והצד השווה לבור ולאש, זה שסוף כל סוף יש כאן נזק וממונך ואתה חייב באחריות. אז אותו אבנוס הכינור מסעו, או אותו בור המתגלגל, זה תולדה של בור? זה תולדה של אש? או זה תולדה של שניהם? אומר הראש שיש מן הגדולים שכתבו שהנה חינמי זה גם וגם. ולכן פטורים על זה גם בנזקי כלים, שאין חיוב על כלים בבור, אבל גם על נזקי תמון כמו באש. הוא ממשיך הראש ומסביר, דחייבן דעתו במה הצד, יבין עליהו הקל שבשניהם. אבל אומר הראש, ויש שיסתפקו בדבר, יש שלא משתוכנעים בזה, באמת כך דעתו של הראש, ולי נראה. דכל דין בור יש להם. כלומר אומר הראש, מה שבעצם יוצא בסוגיה שלנו, זה שמדובר על בור מורחב, על בור משודרג. אבל בסוף, גם לאביי, גם לרבה, אתה רואה שאבנוס הכינור מסעו, או בור המתגלגל, זה בעצם סוג מסוים של בור. לא הייתי יכול ללמוד את זה מן הבור הרגיל, ולכן אני צריך להוסיף גם שור, אני צריך להוסיף גם אש, ולעשות הצד השווה שבהם. אבל באופן מהותי, מדובר על חלק מנזקי בור, וכאמור, הראש אומר בפירוש, למה היא נפקמינה? הנפקמינה היא לשאלה, האם יש כאן גם הפטורים של אש, או שיש כאן רק הפטורים של בור, כמו מסקנתו של הראש. אז אלה אם כן פירושי אביי ורבא על השאלה מה למדנו במשנה מהצד השווה שבהם. הגמרא תציע שני פירושים אחרים שהם קשורים לסוגיות בהמשך המסכת, סוגיות שכבר קשורות לתפיסות יותר רחבות, הייתי אומר לתפיסות כלכליות או חברתיות יותר רחבות, לגבי ההתנהלות הנכונה של אדם ברשות הרבים. עדיין אנחנו נשארים באזור שנזכה בו, אבל כאן מתחדש באמת משהו קצת אחר. אומרת הגמרא דבר עמוד א', רב עדא בר רהבה אמר, ליתויי הדתניא, כלומר המשנה שלנו באה לרבות את דין הברייתא הבאה. כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן, כלומר לאדם יש איזושהי סתימה, איזושהי הצטברות של נוזלים אצלו בחצר, והוא רוצה להזרים את השופכים או את הנוזלים, רוצה להזרים אותם החוצה, לרשות הרבים, מותר או אסור? אומרת הברייתא כך, בימות החמה אין להם רשות. כלומר בקיץ אין לך שום רשות לעשות את זה, כי הכבישים יבשים ונוחים להליכה, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהזרים מים או ביוב לרשות הרבים. אבל אומרת הברייתא בימות הגשמים יש להם רשות. בימות הגשמים גם ככה כל הרחוב הוא גוש בוץ אחד גדול. אז מה זה משנה אם אני מזרים עוד קצת מים לרשות הרבים, למי הפרעתי? גם ככה היה שם הבוץ. ולכן אומרת הברייתא שבימות החמה זה אסור, ובימות הגשמים יש להם רשות. אלא שמוסיפה הברייתא ואומרת, ואף על פי שברשות, אף על פי שמותר לעשות את זה, אם הזיקו חייבים לשלם. וכמו שאמרתי, זה נושא מאוד מאוד רחב שצריך לדון בו, קשור לכל תפיסת, הייתי אומר, האיזונים והבלמים בכל עולם הנזיקין. מצד אחד, אנחנו לא יכולים למנוע ממך להזרים מים לרשות הרבים, כי גם ככה זה ימות הגשמים, וגם ככה יש שם המון מים. מצד שני, סוף כל סוף, אתה גרמת תקלה. אתה גרמת נזק. עצם הביטוי הזה, מזיק ברשות, הוא תרתי דסתרי. הרי אסור להזיק, וזה פתחנו את המסכת. יש איסור להזיק, יש טעמים שונים, אבל ברור שבשורה התחתונה אסור להזיק. אז מה זה מזיק ברשות? יש דבר כזה אוכל חלב ברשות? יש דבר כזה מגלח בתער ברשות? אין דבר כזה. ובכל זאת, כאן בברייתא אנחנו למדים שכן, התשובה היא כן, יש מושג הלכתי שנקרא מזיק ברשות. כלומר, אתה מזיק. ולכן, אם מישהו ניזוק במה שעשית, אתה חייב לשלם. אף על פי כן זה היה ברשות. אז כאמור, כדי להבין יותר לעומק את העניין הזה של מזיק ברשות, עוד בעזרת השם נחזור לזה בהמשך המסכת, ושוב, כמו שאמרתי, זה קשור לאיזונים והבלמים שבעולם הנזיקים. זה קשור לעובדה שבאמת אנחנו צריכים לנהל איזושהי חברה פחות או יותר מאוזנת. ולכן, מצד אחד אנחנו לא רוצים סתם להחמיר על אנשים ולהגיד להם, אל תזרים אפילו טיפה אחת לרשות הרבים, הרי גם ככה זה ימות הגשמים, וגם ככה הכל מלא בוץ. מצד שני, אם כבר עשית משהו, לפחות תיקח עליו אחריות. ואם הוא גרם נזק, אתה חייב לשלם. כל אלה ועוד בעזרת השם בהמשך המסכת. לענייננו, אומר עבד הברעה והיחידה, אי בעד דקז למזקי, כמו שרשי וטוסות גרסו בקטע הקודם, כמו שהערכנו, אי בעד דקז למזקי, כלומר פתחתי איזשהו זרם מים, ובדיוק מישהו עבר ולכלכתי לו את כל הבגדים. אז כוחו? אז אדם המזיק, אני ממש גרמתי לו נזק. אלא כנראה מדובר על מצב שהזרמתי ביוב לרשות הרבים, אבל בתר דנייך, כלומר זה כבר הגיע לשם. אז שוב שואלת הגמרא, כמו שראינו עד עכשיו, היחידה מי, אידי הפקירינו, אם הפקיר את אותם מים ברשות הרבים, אז בין לרב ובין לשמואל, היינו בו, מה ישנה בו בתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך, הנינה מתחילת עשייתה לנזק וממונך ושמירתו עליך, זה ממש בור לכל דבר. אלא אם הוא לא הפקיר אותם, כלומר הזרים את המים בלי להפקיר אותם, עדיין לשמואל דאמר כולם מבורו למדנו, היינו בו, עונה הגמרא לעולם, דה הפקירינו, הנה חינם הוא הפקיר אותם, היית אומר שזה בור רגיל, לא נכון, ולא דמי לבור. מה לבור שכן שלא ברשות? תאמר בהני דה ברשות, כמו שהסברנו מקודם בהרחבה. יש כאן תופעה פלאית שאומרת בור ברשות, מזיק ברשות. רגע, 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 אם מותר לי לעשות את זה, ואם יש לי רשות לעשות את זה, אז איך אתה יכול אחר כך לחייב אותי בנזיקין על הדבר הזה? הרי אתה הרשית לי. לא, לא, לא. נכון, הרשיתי לך, אבל עדיין הרשיתי לך לייצר מזיק. הרשיתי לך לייצר תקלה, ואם התקלה הזאת גרמה נזק לפלוני, אתה חייב לשלם. זו בדיוק הנקודה. ולכן זה לא דומה לבור רגיל, כי בור רגיל לא ברשות, ממש עברת עבירה, שחפרת את הבור. אבל כאן לא עברתי שום עבירה, חכמים התירו לי. ובכל זאת אתה חייב. ולכן אומרת הגמרא וו עמוד ב' שור יוכיח, מה לשור שכן דרכו ללכו להזיק בור תוכיח? וחזר הדין, הצד השווה שבין שניהם, זה שאפילו במצב כזה שהזרים מים לרשות הרבים, עדיין חייב לשלם. ודוגמה רביעית ואחרונה, מאוד, דוגמה, מאוד דומה לדוגמה הזאת, רבינה אמר, לעיתוי הדתנן, אבל זה כבר לא בבבא קמא, אני צריך להגיע עד סוף בבא מציעא כדי להגיע למשנה הזאת, הדתנן הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, פטרו מלשלם. לאדם היה הקיר, והקיר הזה פשוט התמוטט ונפל לרשות הרבים. עכשיו מישהו ונתקל בקיר, פה אני פטרו מלשלם, זה לא בור, כי לא עשיתי כלום. הקיר התמוטט מאליו, העץ התמוטט מאליו. בכל נזקי בור שאנחנו מדברים עליהם, אני הייתי שותף איכשהו ביצירת התקלה, כאן לא עשיתי כלום, זה התמוטט ולכן פטור מלשלם. אבל, אומרת המשנה, נתנו לו זמן לקרוץ את האילן ולסתור את הכותל, אם הוא כבר קיבל התראה מהרשויות העירוניות, יש לך כאן קיר מסוכן, יש לך כאן אילן מסוכן, הוא עלול ליפול, הוא עלול להזיק. ואז, אם נתנו לו זמן לקרוץ את האילן ולסתור את הכותל, אז אם נפלו בתוך הזמן, כלומר, הוא קיבל התראה מהעירייה, אמרו לו, תוך שבועיים תטפל בזה, ובינתיים בתוך השבועיים זה נפל, אז עדיין פטור. כי הוא אנוס, מה הוא יכולה לעשות? אבל אם זה לאחר הזמן, כלומר נתנו לך התראה לתקן את המפגע ולא תיקנת, במצב כזה באמת חייב, במצב כזה הוא אכן חייב על השרידי הכותל או שרידי האילן או שברי הכותל שנמצאים ברחוב. אומר אבינה היחידה, כמו שראינו עד עכשיו, אידי אפקרה, אם הוא הפקיר את השברים שברחוב, אז בין הרב ובין לשמואל היינו בו, מה ישנה בורד איזקו מצוי ושמירתו עליך, הננה מאיזקן מצוי ושמירתן עליך. כלומר, זה ממש דומה לבו. וידי לא אף קרינו, אז לשמואל דאמר, כולם מבורו למדנו עדיין, היינו בו. ושוב, אין כאן חידוש של הצד השווה, אלא זה ממש בור לכל דבר ועניין, זה ממונחה, שנפל ברשלנות, כי נתנו לך זמן, ולא קיימת את הצו העירוני שקיבלת, אז אתה התרשלת, וזה ממש בור. אומרת הגמרא, לעולם דאפקירינו ולא דמי לבור. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? אני ממש חפרתי בור. תאמר בעלי שאין תחילת עשייתה לנזק. זה נכון שאולי לא עמדתי בזמן שהעירייה קבעה לי, אבל אני לא עשיתי שום דבר בכוונה. אני לא חפרתי כאן נזק, לא יצרתי כאן תקלה, זה הכותל התמוטט מאלה. אז אולי לא חייבים, ולכן שור יוכיח, מה לשור שכן דרכו ללכו להזיק, בור תוכיח, ומלך חזר הדין והצד השווה שבהן, שחייבים גם על כותל ואילן, שהתמוטטו לרשות הרבים, אם אכן אותו אדם אחר את הזמן, שקבעו וקצבו לו, כדי לטפל במפגע, כדי לקלקוץ את האילן, או לסתור את הכותל. אז רק הערה אחת מעניינת בדברי רשי כאן, בדף ו' עמוד ב', ורשי שואל, איך הגמרא יכולה לומר, מה ישנה בור דהזקו מצוי? לא נכון. הרי בדרך כלל לא מצאנו שהזקו מצוי. עד רבה, על איזה אב נזיקין אמרנו שהוא מצוי? על רגל. אמרנו על רגל שהזקה מצוי, כי זה באמת נכון, בהמות מתהלכות ברשות הרבים, כך דרכו של עולם. ואומר כאן רשי מאוד מעניין, דף ו' עמוד ב', אומר רשי, ויקשיא המילתא דאמרן לאל, דרגל הזקה מצוי ולא בור, מתרץ רשי לאו פרחי. דבור הזקו מצוי, אבל אינו מצוי כל כך כמו רגל שכל שעה היא מהלכת. וזו תפיסה מאוד מעניינת שגם בפירוש המילה מצוי, יש לנו רמות שונות. יש נזק מצוי כמו רגל, שזה ממש דבר שקורה כל הזמן, כי בהמות מתהלכות ברשות הרבים, ויש מצוי קצת פחות, מצוי כמו בור. זה לא עד כדי כך כמו רגל, אבל עדיין סוף כל סוף, לך שחפרתי את הבור ברשות הרבים, אז כבר יש בו הזק מצוי. אז הנזק שבבור הזה הוא נזק מצוי, זה עדיין לא דומה, וזה באמת דומה לכותל ואילן שנפלו. שהזקן מצוי. אלא שבסוף אמרה הגמרא, אמנם הזקן מצוי, אבל אין תחילת עשייתו לנזק. אני לא חפרתי אותו בכוונה, ולכן אכן נדרש הצד השווה שבשניהם. אז אנחנו נעמוד בזה, ובזה בעצם סיימנו את הדיון הראשוני בדברי המשנה, את הסקירה של ארבעת אבות נזיקין, ובעיקר את היחס שביניהם. החל ממחר, בעזרת השם, הגמרא כאן בדף עמוד ב', תחזור הגמרא לבאר את הסיפה של משנתנו, כשיזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, אנחנו בעצם נעזוב את ארבעת אבות הנזיקין, ונעבור לדבר באופן כללי יותר על ענייני התשלומים, אבל כמו שכבר אמרתי בפתח המסכת, עוד בהרחבה רבה נחזור לכל אחד ואחד מאבות הנזיקין, ונלמד ונדון בעזרת השם בהלכותיו. ערב טוב לכולם.